קשת, כל שידורי תורה, זמן אלו, אנחנו מזינים לסדרת שיעורים בנושא הימים הנוראים על ידי הרב יאיר כאן.
בתפילה מוסף ראש השנה, מעבר לדברים שאנחנו מוצאים בתפילות מוסף רגילים, לדוגמה הזכרה של קורבנות, אנחנו מוסיפים מלכיות זיכרונות ושופרות. שאני במשנה בראש השנה, דף למדת מראלף, אין פוחתים מעשרה מלכיות, מעשרה זיכרונות, מעשרה שופרות. זאת אומרת שיש צורך להזכיר עשרה פסוקים ביחס בברכת מלכיות, בברכת זיכרונות, ועוד עשרה פסוקים בברכת שופרות. רבי יוחנן מנורי אומר, אם אמר שלוש שלוש מכולם, יצא. לפי רבי יוחנן מנורי מספיק שלוש פסוקים לכל אחד. אנחנו נוהגים בתפילה להזכיר עשרה פסוקים למלכיות, זיכרונות ושופרות, ולגבי אותם עשרה פסוקים נאמר בגמרא בדף ל"ב עמוד ב', פקטונות הרי הם כזיכרונות. כלומר, להשתמש בפסוקים שכתוב בו המילה פיקדון במקום המילה זיכרון, זה בסדר, כגון והשם פקד את שרה, וכגון פקוד פקדתי אתכם, דברי רבי יוסי. רבי יהודה אומר, אינם כזיכרונות. לפי רבי יהודה, אי אפשר להשתמש בפסוק שמזכירים בו פיקדון, צריכים פסוק שמוזכר המילה זיכרון. תשועה שאין עמה לא כלום, כגון יום תשועה יהיה לכם, אומרה עם השופרות, דברי רבי יוסי. רבי יהודה אומר, אינו אומרה כל עיקר. עוד מחלוקת בין רבי יוסי ובין רבי יהודה, זה לגבי יום תשועה יהיה לכם. האם הפסוק הזה מתאים לברכת שופרות? יסורך לעשרה פסוקים של שופרות, מה לגבי יום תשועה יהיה לכם? לפי רבי יוסי זה בסדר, ולפי רבי יהודה זה לא טוב. בהמשך הגמרא, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, מלכות, דיבר רבי יוסי. רבי יהודה אומר, אינו מלכות, וידעת היום ובשבת אלוהיך כי השם הוא האלוקים אין עוד מלבדו, מלכות דברי רבי יוסי. רבי יהודה אומר, אין המלכות. אתה הראית לדעת כי השם הוא האלוקים אין עוד מלבדו, מלכות דברי רבי יוסי. רבי יהודה אומר, אין המלכות. כמובן אפשר להתייחס לשלושת המחלוקות האלו בין רבי יוסי ובין רבי יהודה בנפרד, לדון עד כמה מתאים הרעיון של פיקדון לזיכרונות, עד כמה מתאים תשועה לשופרות, ועד כמה מתאים אותם פסוקים, שמע ישראל, אתה ראית לדעת, עם מלכיות. מצד שני, מתקבל הרושם שיש מחלוקת אחת, כללית יותר, בין רבי יוסי לבין רבי יהודה, כאשר רבי יוסי מוכן לקבל כל פסוק שיש בו את הרעיון של מלכיות זיכרונות ושופרות, למרות שלא מוזכר בפסוק הזה המילה זיכרון, המילה שופר, ולא המילה מלכות. זה בעצם המחנה המשותף של כל הדוגמאות האלו. המקרה הראשון, פיקדון, לא מוזכר זיכרונות. אולי אין מחלוקת האם פיקדון מתאים לזיכרונות, פיקדון ודאי מתאים, ובכל זאת, פיקדון זה לא זיכרון, זה לא אותה מילה. גם ביחס ליום תשועה, האם המחלוקת מקומית, האם תשועה שייך לשופרות או לא, אולי חלק ממחלוקת יותר כללית, גם כאן, אמנם הפסוק ודאי מתייחס לתקיעת שופר שאנחנו עושים בראש השנה, ובכל זאת יום תשועה יהיה לכם, אין זכר למילה שופר. לכן לפי רבי יהודה זה לא מתאים לשופרות, כאשר לפי רבי יוסי זה כן מתקבל. והוא הדין לגבי שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, אתה הראית לדעת, וידעת היום לברך, וכל הפסוקים האלו יש הזכרה של הרעיון של מלכות הקדוש ברוך הוא, אבל אין זכר למילה מלכות. מלך לא מוזכר בפסוקים האלו. ואם כן, אם מדובר על מחלוקת אחת, ולא שלוש מחלוקות מקומיות, אלא מחלוקת אחת, בעצם רבי יוסי ורבי יהודה נחלקו, האם אותם פסוקים שצריכים להזכיר בברכת מלכיות, זיכרונות ושופרות, אותם עשרה פסוקים, האם יש צורך למצוא פסוקים שבו יש זכר למילים מלכות, מלך, זיכרון, זוכר, שופר, או אנחנו יכולים להסתפק בפסוקים שיש להם את הרעיון של מלכיות זיכרונות ושופרות, למרות שהמילה המדויקת, המילה מלך, זוכר, שופר, לא מוזכר בפסוקים האלו. אפשר להשתמש בפיקדון כמקפיל שיש בו את הרעיון של שופר, של זיכרונות. אפשר להשתמש בתשועה שיש לו את הרעיון, את התוכן של שופרות. ואפשר להשתמש בשמי של השם, כאילו השם אחד, שיש בו את התוכן של קבלת עול מלכות, שמיים של מלכות. לפי זה בעצם מתברר שמלכיות זיכרונות ושופרות, חוץ מאותם מילים, יש להם גם תוכן. גם מתייחסים לאיזשהו רעיון מסוים, דברים לכאורה פשוטים, שבאים לביטוי בשיטת רבי יוסי, אבל אין ספק שהדברים הם נכונים גם לפי רבי יהודה. שיש צורך בעצם, שיש פסוקים שיש להם תוכן מסוים, והברכות בעצם עוסקות ברעיון מסוים. ועלינו להבין מה בעצם הרעיון של מלכיות, מה הרעיון של שופרות, מה הרעיון של זיכרונות, והאם יש איזשהו מכנה משותף ביניהם. לפני שאנחנו נעמוד על משמעות הברכות הללו, יש אולי ללמוד גמרא נוספת בדף למד ב' מ' א' בראש השנה. אני אתחיל אולי בסדר הפוך. שיטת רבי יוחנן בן נורי, כאמור, היא שאפשר להסתפק בשלושה פסוקים לכל אחד מהברכות. רבי יוחנן בן נורי אומר, אם אמר שלוש שלוש מכולן, יצא. הגמרא מנסה להבין מה המשמעות של שלוש לפי שיטת רבי יוחנן בן נורי. רבי יוחנן בן נורי אומר, הפוחת לא יפחות משבע, ואם אמר שלוש מכולן, יצא כנגד תורה, נביאים וכתובים, ואבי לה כנגד כהנים, לוויים וישראלים. הגמרא הזאת מזכירה גמרא שמופיע ביחס לקריאת התורה, גמרא במגילה, שם בדף חפל פמדבט במגילה למדנו בשני וחמישי בשבת במנחה קורין שלושה, שם יש שלוש עליות, שלושה קרואים, והגמרא שם שואל, תעני שלושה כנגד מי? אמר רב אסי, כנגד תורה נביאים וכתובים. רבא אמר, כנגד כהנים, לוויים וישראלים. אם כן, השלושה כנגד מי, לגבי קריאת התורה, מקביל לשלושה לפי שיטת רבי יוחנן בן נורי. גבי רבי יוחנן בן נורי מספיק שלושה פסוקים לכל ברכה, יש שלוש עליות בקריאת התורה בשבת במנחה, שלושה כנגד מי, אני שלושה כנגד מי, תורה נביאים וכתובים, כהנים, לוויים וישראלים, בשתי המקומות. בנוגע, לפחות בנוגע לתקיעת שופר, תורה נביאים וכתובים, לכל מובן, הרי לכל שלושת הפסוקים, לפי המנהג שלנו, שיש לנו עשרה פסוקים, אז יש שלושה פסוקים מהתורה, שלושה פסוקים מכתובים, אחר כך שלושה מנביאים, ואז עוד פסוק מן התורה, ותורתך כתוב לאמור. לפי רבי יוחנן בן נורי, שאפשר להסתפק בשלושה פסוקים, אז פסוק אחד מתורה, פסוק אחד מנביאים, פסוק אחד מכתובים, אז כנגד תורה נביאים וכתובים. זה לכל דבר פשוט, וזה לא קשור למה שאמר לגבי קריאת התורה. צריכים להבין קריאת התורה בדרך אחרת, שלא לענייננו במסגרת השיעור שלנו היום. אבל כהנים לוויים וישראלים לכאורה משקף משהו אחר. שגם כן קשור ומחבר אולי בין קריאת התורה לבין הברכות בראש השנה. אמנם הברכות האלו בראש השנה אנחנו אומרים, כל יחיד ויחיד אומר אותם, אבל יש בתפילה הזאת של מחיות זיכרונות ושופרות כנראה גם כן קיום ציבורי. כוכחה לכך, אנחנו מוצאים שהתקיעה על סדר הברכות, כאשר אנחנו מתפללים מחיות זיכרונות ושופרות ותוקעים בשופר על כל ברכה וברכה, בין אם זה לפי אלו שתוקעים בתפילת היחיד, בין אם זה אלו שתוקעים בחזרת השץ, כל הדין הזה נאמר רק כאשר מתפללים בציבור. הקיום של תפילה יחד עם השופר או תקיעה על סדר הברכות נאמר רק בתפילה בציבור. כך פוסק הרמב״ם. לכאורה הממד הזה של קיום נוסף של תפילה יחד עם השופר זה דבר שאפשר להשיג אך ורק כאשר יש תפילה בציבור. יחיד שמתפלל אינו תוקע. הוא תוקע לבד, יש לו מצוות שופר, זה כל יחיד ויחיד חייב, כאשר צריכים להגיע לא עלינו למי שלא יכול להגיע לבית הכנסת בגלל שהוא חולה ותוקעים עבורו, לא תוקעים על סדר הברכות, תוקעים 30 התקיעות שחייבים בהם מעיקר הדין, 30 הקולות, ולא תוקעים מעבר לכך. אין שום קיום ואין שום קניין, עניין לתקוע על סדר הברכות כאשר מדובר על תפילת היחיד. ואם כן, הברכות, מחיות, זיכרונות ושופרות, כנראה יש להם מימד נוסף וקיום נוסף בציבור, והקיום הזה בא לידי ביטוי כאשר אנחנו לא רק מתפללים ומברכים מחיות, זיכרונות ושופרות, אלא אנחנו משלבים את הברכות האלו יחד עם תקיעת השופר. זאת אומרת, כהנים ולווים וישראלים, שהם אלו השלושה שמוזכרים כאן, הם כלפי אותם כהנים ולווים ישראלים, משקף את הציבור של עם ישראל. עם ישראל מורכב מכהנים ולווים וישראלים. קריאת התורה זה קיום ציבורי. תקיעה על סדר ברכות זה קיום ציבורי. לכן שלושת הפסוקים שאנחנו אומרים גם כן במחיות זיכרונות ושופרות, ושלושת העליות שיש לנו בקריאת התורה, משקפים את העובדה שמדובר על קיומים בציבור, קיומים ציבוריים שמשקף את כל כנסת ישראל. כעיקרון בציבור, באותם עשרה שיש לנו פה, אנחנו רואים באותם עשרה עדת ישראל, את כל הקהל, את כל עם ישראל. וכעיקרון קריאת הציבור זה קריאה לפני כל העם, גם יש לנו איזשהו קטע ייצוגי קטן מניין. בכל אופן, אני רואה קריאת הציבור כקריאה בפני כל העם, וכך גם כן בנוגע לברכות, ברכות מחיות, זוכנות ושופרות, שאני רואה בזה, יש בזה קיום ציבורי, וזה בעצם מה שהגמרא אומרת כאן, שאותם שלושה פסוקים של רוח מנורי, זה כלפי כהנים לווים וישראלים. אבל מה שיותר מפליק, ההקבלה הזאת בין הסוגיות, הרבה יותר חריף לפי שיטת התנא קמא, שיש עשרה פסוקים של מחיות זיכרונות ושופרות. הגמרא בדף ל"ב עמוד א' נאמר כך: הני עשרה מחיות כנגד מי? אמר רבי לוי, כנגד עשרה הילולים שאמר דוד בספר תהילים. ואז הגמרא אומרת, הילולים טובה, ויש הרבה הילולים בספר תהילים. אז הגמרא עונה, הנך תכתיב בהו, העלו בתקע שופר. רבי יוסף אומר, כנגד עשרת הדיברות, שנאמרו לו למשה בסיני. רבי יוחנן אמר, כנגד עשרה מאמרות, שבהם נברא העולם. ואז הגמרא ממשיכה, היינין הוא, איזה עשרה מאמרות? ויומר דבראשית, הפסוקים של בראשית שנאמר בהם ויומר, תשעה הוו, יש רק תשע, אין עשרה. אז הגמרא עונה, בראשית נמי מאמר הוא דכתיב בדבר שם שמיים נעשו. אז יש כאן שלוש שיטות לגבי עשרת הפסוקים של מחיות זיכרונות ושופרות, כנגד עשרה הילולים והלו בתקע שופר, כנגד עשרת הדיברות וכנגד עשרה המאמרות שבהן נברא העולם. במגילת דף כ"א עמוד ב', שם הגמרא שואלת, האני עשרה כנגד מי? שהרי בקריאת התורה בשני חמישי במנחה בשבת אין פוחדים לעשרה פסוקים. אמנם יש שלושה קרואים, שלוש עליות, אבל יש צורך לעשרה פסוקים. אי אפשר להסתפק בתשע, למרות שכל עלייה מספיק תשע, אבל יש צורך לעשרה פסוקים. אי אפשר פחות מעשרה פסוקים. אז הגמרא שואלת, האני עשרה כנגד מי? אז תשובה אחת היא תשובה מקומית ששייכת לקריאת התורה כנגד עשרה בטלנים שבבית הכנסת. אנחנו לא נתייחס לשיטה הזאת שאין לזה קשר עם הסוגיה בראש השנה. רב יוסף אמר כנגד עשרת הדברות שנאמרו למשה בסיני. רבי לוי אמר כנגד עשרה הילולים שאמר דוד בספר תהילים. רבי יוחנן אמר כנגד עשרה מאמרות שבהן נברא העולם. ואז הגמרא, אותו דיון, היי נראו והיום דבשת הני תשאהבו, ושת עמים אמרו דכתיב דבר שם שמיים נעשו וריך פיו כל צבאם. אז יש כאן שתי סוגיות מקבילות, גם ביחס לעשרה. יש עשרה פסוקים בקריאת התורה, יש עשרה פסוקים במחיות זכרונות ושופרות, עשרה כנגד מי, עשרה הילולים, עשרה מאמרות, עשרת הדברות. אמנם, לפחות לגבי ההילולים, יש בזה מחוקת בין הנוסחאות. הריף והראש לא מביאים את עשרה הילולים, והם רואים שזה דברים ששייכים אך רק לתקיעת שופר. זה שייך לגמרא ראש השנה. ובגלל הדומות, הכניסו את זה גם כן לגמרא במגילה, אבל הם השמיטו את זה ואמרו, לא, עשרה הילולים אין זה שום שייכות לקריאת התורה. אבל יש נוסקאות אחרות שהדברים מופיעים. והטורי אבן שואל, מה עניין הילולים אצל קריאת התורה? דיהכה הני תמה שתקנו עשרה פסוקים משום הני הילולים דכתיב הוא עלו בתקע שופר, מה עניין זה ששופר לקריאת התורה של כל השנה? אני מבין מה השייכות לתקיעת שופר, למחיות, זיכרונות ושופרות, אני לא מבין מה הקשר מן זה לבין קריאת התורה. ואין שם מה שהוא עונה. אבל גם אם אנחנו לא נתייחס לעשרת ההילולים, ההקבלה של שתי הסוגיות, עשרת הדברות והעשרה המאמרות שבהם נברא העולם, ושני המקרים האלו, בכל זאת מחייב מחשבה, הרי הדברים אומרים דרשני. לכאורה היינו אומרים, עשרת המאמרות, זה שייך לראש השנה. עשרת הדברות שייך לקריאת התורה. אבל למצוא בשתי המקומות את שניהם, דבר שמחבר את שתי הסוגיות, זה דבר שמחייב מחשבה. שמעתי ממוי ורבי, רבי יושב סולובייצ'יק, התייחסות לשתי הסוגיות האלו, וההקבלה ביניהם, שיש בזה כדי אולי לגלות על המשמעות והתוכן של מחיות זיכרונות ושופרות מצד אחד וקריאת התורה מצד שני. אנחנו דווקא נתחיל בקריאת התורה. בגמרא בברכות דף י"ג עמוד א' נאמר הדברים על לבביך, זה הפסוק, יכול תהי כל הפרשה צריכה כוונה, תלמוד לומר, האלה, עד כאן צריכה כוונה, מכאן ואילך אין צריכה כוונה, דבר בלעזר. יש שם דיון שלם לגבי איזה חלק מקריאת שמע יש צורך לאיזשהו כוונה מיוחדת, האם רק פסוק ראשון, האם פרשה ראשונה, האם הפסוקים הראשונים, ובלעזר אומר הפסוקים הראשונים, עד כאן צריכה כוונה, מכאן ואילך אין צריכה כוונה. מה זה עד כאן? האלה. רש"י מפרש, עד על לבביך. תוספות שם דיבר מתחיל עד כמצת כוונה, כותב עד בכל מעודך. כלומר, רק שני הפסוקים הראשונים. שמע ישראל השם אלוקים השם אחד, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מעודך. עד כאן צריכה כוונה, ותוספות מסבירים ששני פסוקים אלו מדברים בייחוד השם, באהבתו וביראתו. לכן, לא רק שמע ישראל השם אלוקים השם אחד, שזה עיקר קבלת עול מלכות שמיים, אלא גם כן ואהבת, זה גם כן מדבר בייחוד השם, אהבתו, יראתו, גם הפסוק הזה, בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מעודך, אפילו נוטל את נפשך, יש בזה גם אהבה וגם יראה, עד כאן מצוות כוונה. אבל רש"י מוסיף גם כן פסוק שלישי. והיו הדברים האלה שאנוכי מצווך היום על לבבך. ולפי רש"י צריכים כוונה עד על לבבך. והשאלה מה מוסיף הפסוק השלישי, והיו הדברים האלו אשר אנוכי מצווך לך היום על לבבך, מה זה מוסיף? רב סולובייצ'יק זכרונו לברכה רצה להסביר את הנקודה הזאת על בסיס רמב״ם בהלכות קריאת שמע פרק א' הלכה ב'. הרמב״ם כותב, ומקדימים לקרוא פרשת שמע לבהי משמוע מפני שיש בה ייחוד השם, אהבתו ותלמודו, שהוא העיקר הגדול שהכל תלוי בו. מה מיוחד בפרשה הראשונה שבגללו צריכים להקדים שמע והי משמוע? אז במשנה יש בגלל שזה קבלת עול מלכות שמיים, והי משמוע זה קבלת עול מצוות. אבל הרמב"ם מוסיף הסברים נוספים, שבפרשה הראשונה יש בה לא רק ייחוד השם, יש בו גם אהבתו ואהבת, ותלמודו, שהוא העיקר הגדול שהכל תלוי בו. והיו הדברים האלו אשר אנוכי מצווך לך היום על לבבך, זה תלמודו. והרב אומר, זה העיקר הגדול שהכל תלוי בו. לא רק ייחוד השם, לא רק אהבתו, אלא גם כן תלמודו, שזה העיקר הגדול שהכל תלוי בו. בלי לימודו, שום דבר לא יחזיק מעמד. חייבים ללמוד. בלי לימודו, לא יודעים שום דבר. אין שום משמעות לזה שאנחנו מקבלים על עצמנו עול מלכות שמיים אם אנחנו לא נלמד את תורתו. ולמרות שהרמב״ם אינו פוסק כמו רבי אליעזר, שעד כאן מצוות כוונה עד בכל לבבך, בכל זאת רב סולובייצ'יק היה משוכנע שהרמב״ם כאן, שמדבר על ייחוד השם, אהבתו ותלמודו, שזה היה מושפע מהבנתו את רבי אליעזר. שרב לזר שדורש כוונה עד על לבבך, דורש כוונה לא רק לייחוד השם, שמע ישראל, לא רק ואהבת השם ואהבת, אלא גם על והיו הדברים האלו, שזה גם כן תלמודו. אלו הם הרעיונות הבסיסיים של פרשת שמע, ואם כן, יצורך גם כן להוסיף את הפסוק השלישי, שעוסק בתלמודו. לפי הדברים האלו אנחנו מבינים שלמוד תורה זה לא רק מצווה נפרדת, אלא תלמוד תורה לפעמים הוא חלק מקבלת עול מלכות שמיים, ועל ידי זה שאנחנו לומדים את תורת השם יש בזה ביטוי ומעשה של קבלת עול מלכות שמיים. הרעיון הזה שיש בלימוד תורה קבלת עול מלכות שמיים, זה בא לידי ביטוי גם כן בגמרא בסוטה. הגמרא אומרת, על מה עמי קום הקיים, מה מחזיק את העולם, על מה העולם מתקיים. הגמרא עונה, זה בסוטה דף ממתת אמר א', הגמרא עונה, הקדושה דסיברה, שזה הקדושה של ובל ציון, והיהש מי רבה דאגרת, ועל הקדיש, על יש מי רבה שאנחנו אומרים אחרי שאנחנו לומדים. רש"י מפרש, הקדושה דסדרה, סדר קדושה שלא תקנוה אלא שיהיו כל ישראל עוסקים בתורה בכל יום, דבר מועט שאומר קריאתו ותרגומו, והן כעוסקים בתורה. וכיוון שנוהג בכל ישראל בתלמידים ובעמי הארץ, ויש כאן שתיים, קדושת השם ותלמוד התורה, חביב הוא, אז קודם כל, מה זה קדושת הסדרה? זה איזשהו שילוב בין קדושת השם לבין תלמוד תורה. כולם ביחד, כל עם ישראל עוסקים בתורה ואומרים את הקדושה הזאת, וזה גם לימוד תורה וגם קידוש השם, הדברים משתלבים, יש שילוב בין קידוש השם לבין תלמוד תורה, וזה מה שכל כך חביב, על זה העולם מתקיים. וכן יש מרבה מברך שעונים אחר הגדה שהדרשן דורש ברבים בכל שבת, היו נהוגים כך, ושם היו נקבצים כל העם לשמוע, לפי שאינו יום שמלכה, ויש כאן תורה וקידוש השם. כאשר אנחנו לומדים תורה ברבים, ביחד, תמידי חכמים והמארץ, כולנו ביחד לומדים תורה, זה לא רק לימוד שאדם פרטי עושה כדי ללמוד. זה איזשהו מעשה של קבלת עומח ושמיים ציבורי, שכולם ביחד מקבלים עליהם את התורה ולומדים ביחד את התורה. ולכן אומרים קדיש אחרי לימוד תורה ברבים. כך אומר רש"י. אם כן, יש כאן שילוב של שני רעיונות, בעצם יש כאן קבלת עול מלכות שמיים שבא ידי ביטוי על ידי לימוד תורה בציבור, גם בקידוש הסידורה וגם בקדיש אחרי לימוד יש מרבה דאגרתא, ועל זה העולם מתקיים. ובעצם אנחנו חייבים לשאול את עצמנו, כל התקנה, כל העניין של קריאת התורה ברבים, שאין קוראים תורה אלא בעשרה, הצורך לעשרה, למה יש צורך לעשרה? מה העדיפות? אם אנחנו עוסקים בלימוד תורה, האם אנחנו יכולים ללמוד תורה יותר בציבור? האם הלימוד הוא לימוד יותר טוב? הרבה פעמים על ידי חברותה, או אפילו בודד, שאדם יכול לחשוב ולנתח, הלימוד אולי יותר איכותית. למה תקנו קריאת התורה? דווקא ברבים. ורסלוויג'יק הסביר שהמימד הנוסף של קריאת התורה של דווקא רבים, זה בגלל שעל ידי קריאת התורה אנחנו לא רק לומדים, אלא בעיקר מדובר על מעשה ציבורי של לימוד תורה שיש בה מימד נוסף של קבלת עול מלכות שמיים. דווקא השילוב הזה של תלמוד תורה וקבלת עול מלכות שמיים בא לידי ביטוי כאשר מדובר על קבלת ציבורית, ביטוי יותר חזק, יותר עמוק, כאשר מדובר על קבלת ציבורית, כל העם ביחד, שומעים ביחד את קריאת התורה. המימד הזה, של קבלת עול מלכות שמיים, של קידוש השם, שבעצם קריאת התורה הופך להיות דבר שבקדושה, שבעצם העם ביחד מקבל עול מלכות שמיים, כאשר הם שומעים את תורתו, הדבר הזה בא לידי ביטוי, בברכה שאנחנו מברכים לפני שאנחנו קוראים בתורה, ברכו את השם המבורך. הברכה הזאת היא ברכה שהיא דבר שבקדושה, צריכים עשרה בשביל הברכה עצמה, לא רק בשביל הקריאה. והברכה הזאת מבטא את הרעיון שהקריאה שאנחנו עושים בציבור היא קריאה שיש בה שהיא גם כן דבר שבקדושה, בגלל שדברים שבקדוש פרשו של דבר, שבח ציבורי או קבלה ציבורית של עול מלכות שמיים. ומקבלים דין מדין. כאשר העם, כמו המלאכים, מלאכי עליון, מקבלים על עצמם עול מלכות שמיים. זה דבר שבקדושה. לפי דברינו, המשמעות לגבי קריאת התורה של עשרה פסוקים כנגד בריאת העולם או כנגד עשרת הדברות, דברים מובנים. הרי מה הם הביטויים הציבוריים, האובייקטיביים בשבילנו שמלכות השם בעולם? וביטוי אחד זה בריאת העולם, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ולכן אנחנו מקבלים על עצמנו עול מלכות שמיים, אדון עולם. בגלל שהקדוש ברוך הוא אדון עולם, הוא ברא את העולם, לכן השם מלך. אז יש את המלכות שבקבלת מלכות, בגלל שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, קוני שמיים וארץ. ויש את קבלת עומק שמיים שמבוססת על מאמר הסיני ומתן תורה. שאז קיבלנו על עצמנו את הצו הלוקים, את דבר השם. בגלל שקריאת התורה ברבים עוסקת בקבלת עומק שמיים ציבורית, היא דבר שבקדושה שיש פה שילוב של תלמוד תורה וקידוש השם, לכן אנחנו קוראים עשרה פסוקים שהם מזכירים את בריאת העולם ואו מאמר הר סיני. ובמקביל, כאשר אנחנו עוסקים במחיות זיכרונות ושופרות, גם מחיות זיכרונות ושופרות כולם ביחד יש מכנה משותף, כמו שמעת מקודם. מחיות זיכרונות ושופרות הם ביטויים שונים של מלכות שמיים. מחיות עוסקת בעיקר שהקדוש ברוך הוא מלך וברא את העולם, זה עוסק בבריאה. שופרות עוסק בעיקר בשופר בעבר בהר סיני, שזה הדיברות, וגם בשופר עתידי של ימות המשיח, שגם זה בסיס נוסף של קבלת עול מלכות שמיים. וזיכרונות עוסקת בפן שלישי, שזה ההשגחה של הקדוש ברוך הוא בעולם, שזה פן נוסף שהבסיס זה אנחנו מקבלים על עצמנו עול מלכות שמיים. בעצם הברכות האלו, מחיות זיכרונות ושופרות, מקבילות לשלוש פרשיות של שמה. שמה ייחוד השם בריאת העולם, והים שמוע זה קבלת המצוות, זה מקביל לשופר, שזה הדיברות שקיבלנו במאמר הר סיני, וזיכרונות, שזה מקבלים את על עצמנו הקדוש ברוך הוא כמשגיח, מקביל לפרשת שלישית, זה פרשת ציצית, שזה קבלת עומק שמיים, הבסיס יד השם שבא לידי ביטוי בהיסטוריה של עם ישראל. אני אשר לוקח מה שרוציתי את המצרים ועוד החלקים, אני אשר לוקח. קוראים את הפסוק הזה בגלל שיש בזה ביטוי שקבלת עומק שמיים, בגלל שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, בגלל היד של הקדוש ברוך הוא שבא לידי ביטוי כביכול בדברי ימי ישראל. ובגלל שגם הפסוקים של מחיות, זיכרונות ושופרות, עיקר התוכן זה קבלת עול מלכות שמיים ציבורית של כל עם ישראל ביחד, כאשר אנחנו אומרים את הברכות האלו בציבור, אז כציבור אנחנו מקבלים על עצמנו עול מלכות שמיים. לכן לפי התנא קמא תקנו לומר עשרה פסוקים כנגד מי? כנגד עשרה מאמרות שבהם נברא העולם, וכנגד עשרת הדיברות, שגם שני המוקדים האלו הם מוקדים שמשקפים, כמו בקריאת התורה, את הנקודות הגדולות בהיסטוריה של בריאת העולם ומאמר הר סיני, שבהם שזה הבסיס לקבלה ציבורית של עול מלכות שמיים. אז עשרה פסוקים באמת מקבילים, עשרה פסוקים של מחיות זיכרונות ושופרות באמת מקבילים לעשרת הפסוקים של קריאת התורה, ששניהם בעצם הם שניים שם אחד. הפסע הפסוקים האלו הם מבטאים את אותו קבלת עול מלכות שמיים ציבורית שיש בשתי המקומות, שזה היסוד בצד אחד של הדין של קריאת התורה, וזה גם כן הבסיס והתוכן של הברכות הנוספות בראש השנה של מחיות זיכרונות ושופרות.